Shem Rahamon. Shaor, Moshe, Shabbat Kodesh, Paroshot Veishlah. Tashfa Bashlab. Shaor Mukdash, Lashlahat Yedidenu. Yudid Vatik, Rabot Vashanem. Ramat Yitiyah Odehbash, Ben Yosef. Shem Shmerov Vihayahu. Udvat Beto, Miriam Bat Avraham, Shetehe. Ta'avu Shetizvu, Limosadot Yad Ma'arik. ומקום ברוך הוא ירצה לדבותם, יברך מעשה ידיה, ומכל תורו ונזק יספי להם. יזכה את ילדיהם בזיווג הגון, ולזרע של הגיומה, ולדלדות קלות, ולבריאות, ולהצלחה, לכל המשפחה, ברוחניות, ותשמיות, נחת מהילדים ומהנכדים. מלא השם ברוך הוא, כל מי שלא לבא, ומלבחם לדובה. אמן, כן יהי רצון. ספר חסד לאברהם, ורבי אברהם אזולאי, סבו של החידה. במעיין השביעי, נהר שביעי, דף רנ"ז, כותב ככה: דע כי 30 מיני פירות אילן נבראו בעולם, ומכל מין ומין יש הרבה מינים. כמו שאמרו רבותינו זכרם וברכה על הפסוק ב-70 תמרים, 70 מיני תמרים, וכן בכל המינים. הקדוש ברוך הוא ברא 30 מיני פירות האילן, אחר כך דבר על פירות האדמה, אבל עצים, פרי העץ, יש 30 מינים, ומכל מין יש הרבה. וזה פסוק 70 תמרים, 70 מיני תמרים. יכול להיות שלא רק 70 מיני תמרים, אלא שיש גם דברים אולי דומים לזה, שבעצם אולי לא יקרו לזה תמרים, שזה שונה. זה גם כן נכללים ב-30 האלה. אני חושב שיש בעולם עשרות פירות. בכל מי שבספר היום מספר, דיבר על זה שהיה באיזה מקום, ושם הביאו 60 מיני פירות. ומסתם גם יש שם עוד, אבל זה או שזה חלק הרכבות, או שזה דברים דומים, שבעצם יש אחד שהוא הראשי, ויש אחרים שהם דומים לו. זאת אומרת, אפילו שלא יקראו לו בשם, באותו שם, כי יש בו שינוי גדול. כמו שיש, ידוע שיש 70 לשון. והיום בעולם נדמה לי שיש בערך 800 שפות. אבל 70 שפות הן העיקריות. יש הרבה שפות התפתחו במשך הזמן, התערבבו כמה לשונות אחד עם השני, אז כאילו זה נראה שפה שונה. אבל ביסודות, 70 שפות יסודיות יש. כמו שיש הרבה צבעים, ויש 5 או 6 צבעים יסודיים. אז הוא מפרט אותם. הוא מביא בהתחלה את הדברים שאוכלים אותם בשלמותם. ענבים, תאנים, תפוחים, אתרוגים, לימונים, אגסים, חבושים, תותים. מביא פה עוד משהו בלעז. סברבס. כן? חרובים. סברבס. לא מסתבר שמתכוון, לא סברס. כן. הוא כותב על זה שהעשרה האלה, הוא מדבר על פי הסוד, על פי הקבלה. עשרה מעולם הבריאה.
עלתות מבחן באור פרי אדמה.
סברס.
עלתות.
תות. יש לו שני תותים. יש תות מעץ ויש תות שדה. שני סומני תותים. עשרה מעולם הבריאה. סל עשר סבירות דבריאה. ומפני שהם רחוקים מן הטומאה, וגרבים לו אסילות, אין לו עם גליפו, לא בפנים ולא בחוץ. ואנחנו אוכלים כמו שם. ולא, אנחנו רבים כאלה. כלומר שהעשרה האלה הם מעולם הבריאה, הרי יש ארבעה עולמות, סירות בריאה, יסירו עשייה, אז אלה קרובים לאצילות, רחוקים מהעולם שלנו, אז הם לכן הכי משובחים, נאכלים בשלמות, אין בהם דברים תפלים, קליפות שנזרק. عثرا وعثرا مع علماء يصيرا سؤال عثر سفيرا يصيرا شيء بينونين بين علماء بريا من علماء أسيا رين لما حرى على علم جلانو أنا مقرب من الطماع كما علماء أسيا ولا راح أجيب كما علماء بريا لو خير جر إن زارا بثر خفري إنه ناخد في شيء أنا راح كجر إن شبه خفر دبريا لأن هو إم إيش إذا بريه شو أخلي متى أول تأهل كبريه من الأخلي إيش بكلفة هجر إن كشيء ما إم زيتين تماريم جذجذانيات ومصيف أول كما بيروت بالشونا سفيافا سبريشكوس سرولوش مش مشوش يعني تم ماشي كله ما مش مش يعني هذا كذا هذا باع مس هذا ملاد باع مس مسافور مسافر جلهم جنداش أكرانيش نسفلاش طب عسرا مثال عالم عسيا ذا عالم شلانو شذا أخي جروع سال عسر سفيرة ذا عسيا لذانا أخوان ما شبهنيهم ونزلهم ما شبهوا سحرك حسوني شلو جروع قال لي فهذا فريق محصاء بينه وبين علامة التمورات القرب لا كده شلو يقبل طمام معهم كمان شذا بكشول كرول لتما تاريخ العصر ما شو شي حتوت حيتوني شيفريد وإلوهم ريمونيم شل ريمون كريبا شلو نخلت أغزيم عودة الكريبا كشا شجيديم أرمونيم لوزيم الوانش اللونيم البيوتاش فريشين فريشين بدرخ حبوشيم أبل فو ذلو كنرى ماشو أهير وليش بطعوت بطفوس بنيونيس فستوكوس فستوك وموزيشو موزيشو بدرخ لطرف البنانات ولي يش تال شزعيت أنا هم بخام على البنانات بره فريد هذا ما أولا موز موزي كان יש כאילו זה לפי הגידול שלו זה נראה כמו עץ אולי בשביל אומר מניין שם ותום ומספרם גיבלתי השמות שאמרתי זה לא כתבתי מעצמי ואת המספר זה קבלה בידי אבל סידורם על סדר עשי ספר לא גיבלתי עד יערה עלינו רוחם ממורם אני לא יכול להגיד לך כאילו מה בדיוק הסדר, מה המכוון כנגד כתר, כנגד חסד, חכמה, כנגד בינה וכו', לא, זה לא ידוע לי, אז כאילו שלא להתייחס אולי שהוא סידר אותו לפי סדר מדויק. זה פירות העץ. פירות האדמה, דברים שמברכים על זה ברי פרי האדמה, ודברים שהם ראויים לאכילה, יש 55. לא 30 כמו האילנות, וכמספר האדמה, שהוא מדבר של האדמה. והיתר, יש דברים שקודם האדמה, אבל הם לא רואים להכילה. ולהיות שהם פירות האדמה, שהם פירות שפלים, פירות האדמה שאינו משגעים, לזה הם עושים פירותיה מוגדלים על כל מים. הם, כל מים שנותנים להם, זה מגדל את הפרי, הם יונקים את זה, והם מוצאים את הפירות מהמים האלה. והוא העניין, שכל מה שבורו האלה, בורך ברום זכור ונגבה, כדי שיפרו וירבו. ואפילו המים יש בהם זכור ונגבה. קדוש גדול כותב פה. שלא רק כל מה שנברא בעולם. הרי כמו שבדברים העליונים, הסוד שלהם זה זכר ונקבה, ודברים שלא נתפס לנו בשכל, איך זה, אבל ככה זה, כל הבריאת השם בעולם זה ככה. וכל מה שנמצא בעולם, פירות, הכל, הקדוש ברוך הוא נתן בהם את הכוח כדי שאת הקיום שלהם, את ההתמדה שלהם, שימשיכו את העולם, אז זה זכר ונקבה, שיפרו וירבו וימשיכו תמיד לעולם. אז הוא אומר לנו שגם במים יש ככה. וברור רוגיע להבדיל בין מים זכורים למים נקבה. משמע שהמים העליונים מעל הרקיע הזה הם זכרים ומתחת זה נקבה. וזה כי כל פירות האדמה אינו צריך לנו מים זכרים, אלא אפילו על ידי מים נגבה מוסיפים פירותיה. חוץ מן החיטה. אמנם כל פירות האילון שהם בעלי ג'אוו אינו מוסיפים פירותיהם, אלא על ידי מים זכרים. חוץ מן האתרוג. והטען לפי שהוא מן המובחר שבמיני פירות נאכל כולו, ועם כל זה אינו מתג'אה כשאר אילונות. וזה ג'ודל על כל מים, בין זכרים בין נגבה. כל הפירות האילון הם בעלי ג'אוו. אם תשקיע אותם ממים נקבות, לא יביאו פרי. לא, לא. הם צריכים מים זכרים כדי להוציא את הפירות שלהם, חוץ מהאתרוג. האתרוג הוא ענב, למרות שהוא נאכל כולו כמו כולם, הוא חשוב מהעשר הראשונים החשובים. זה, אז הוא ג'ולל על כל מים, בין אפילו מים נקבות. חיטה, האלה דבר הנתן בסגולת המוזן, היא חשובה יותר מפירות האלה, היא בענת הפירות, אינו מוזן בפירות האלה, אלא על ידי מים זכרים בלבד. כל פירות האדמה הם לא חשובים, הם לא, אין להם מה להתגאות. אתם מוכנים להוציא פירות מכל מים, אפילו מים נקבות. אבל החיטה היא חשובה, אז היא שונה מכולם. אז היא רק על ידי מים זכרים. לכן תמצא, יש לפעמים ריבוי גשמים ולא מוצאים ריבוי תבואה. ויש לנו יש בו מינות גשמים, עושה הרבה תבואה. מלכלו, יש פלא בעולם, רואים לפעמים הרבה גשם והחיטה לא מצליחה. ולפעמים הפוך יש מעט והיא כן מצליחה. אז פירושו שבאותה שנה היו מים זכרים, ולכן הפרי גדל, השתפח, ונהיה פרי גדול, מכובד, מלא שמן. טוב, זה מה שהוא כותב. הדברים האלה זה בנוי על סתרי תורה. חמדת ימים גם מביא את העניין הזה של ה-30 פירות בשם רבי חיים ויטל, וגם זה מובא גם בספר טוב הארץ, אולי יש קצת איזה הבדלים קטנדנים, אבל רואים שכולם ינקו שאהבו במקום אחד, זה רבי נתן שפירה, יש לו פרק על מעלת פירות ישראל. מה בדיוק הפירות האלה, משהו, כן, משהו מתכוון עליהם, שהספר הרב יוסף זליחה, יש לו ספר פרי חדש על עניין ט"ו בשבט, הוא כאילו התעמק בזה ולברר את זה ולפרש את כל, באמת את כל הפרטים, מה הם השמות של הדברים. עוד מעט נראה, בספר בנסירה כתוב גם כן 30 פירות, אבל לכאורה זה נראה שזה לא אותו דבר, כאילו שני מונים 30, את אותו הסדר חלוקה, אבל לא בדיוק הביאו אותם פירות. בכל אופן, המושג של שיש מים זכרים ומים נקבות, זה כמו שכבר הזכרתי בשיעור הקודם, אנחנו לא מבדילים בין מים לא מים, לא יודע, כן, בין, כן. מה זה? כאילו, מה יש חילוק? ובשמה צריך את זה בכלל? סתם לא מובן לי. הרי נגיד פירות, כדי שהפרי ימשיך בעולם, שיהיה, ימשיך הלאה, צריך שיהיה בהפקה, שיהיה חיבור, זכר ונקבה, שיהיה, כדי שיהיה ימשיך את הפירות. אבל מים, מים שיש בעולם, מים לא מביאים מים אחרים. יורד גשם זה בגלל שזכרנו, זה לא קשור אחד לשני. יש מים, שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע, בעצם שיש המחזוריות של המים בטבע, כל הדברים שיש בהם לחות בעולם מתייבשים, קל וחומר הים, ויורדים גשמים, וככה זה ממשיך. כאילו לא, אבל לא שמים יוצרים מים. אולי יש משהו מעין זה. ומה זה המושג בעלי ג'אוו? הם מתגאים, לא מתגאים. טוב, אז כמובן לא מדברים על העצים בעצמם, שהם אין להם שכל. מדבר על השר שלהם, מי ששולט עליהם. השר, הרי אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך או מזל ששולט עליו מלמעלה. אז הוא יש לו, אז כמובן, אז המזל שעליו הוא יש לו את הגאווה, לא כמובן. אז מה העניין הזה? זה דברים, אנחנו רק, איך אומרים, משתדלים, מבינים פחות או יותר, כמעט רק את המילים, לא הרבה יותר מזה. אבל זה, בשורה התחתונה זה מה שכתוב. אבל מה זה מים זכרים ומה זה מים נקבות? היה כאילו שהרבה שנים לא עמדתי על זה. וכן, רצו להגיד שלא, מים זכרים זה הכוונה מגשמים. ומים נקבות זה הכוונה מים שאובים. אבל למעשה, כן, משום מה לא שמנו לב, הוא בעצמו, לא, בזמנו לא הסקתי את הספר הזה חסד לאברהם, לא ידעתי איפה זה, קשה למצוא את זה, אבל בסקבר מובא בסדר טוב בארץ, אבל בעצמו בסופו של דבר הוא מסביר, מה זה מים זכרים ומה זה מים נקבות, אז זה מובן שזה יש פה משהו חלוקה אחרת. מה זה מים נקבות? הוא אומר ככה, הוא מביא שלוש דברים, יש מים זכרים שלוש ומים נקבות שלוש. מה זה מים, כן, המדרגה הראשונה יותר פחותה זה מים שאובים. شعابين بني آدم بياد من النهارات ومن المعينات لأشكد قناعي راك وإذا ما يميلا متين أزو مالك لقحيب إيش نهارات وأناشيهم لقحيب شعابين أنا قلت بزمانين بتنورد برازيل تمرشني ما يمش نمشخين من المعينات والنهارات ذكري ما يمحيين لا ما يمعمدين لا زرم معين مدرقاش ليشيت مقشمين גם זה הוא קורא לזה מה כן, זה לא מובן, אבל מתמלאים העבים ממי הים והנהרות, המרים והרעים, המים של הים, למשל פה, הים הגדול של זה, הים התיכון, זה מלוח, ויש נהרות שלא ראויים לשתייה, אבל על ידי עננים זה מזדקח, זה נהיה מסונן, וזה יוצא, יורדים מגשמים נקיים וטובים, ראויים לשתייה. אפילו שהים והנהר לא ראויים לשתייה. מסגנים ונהפוכים מים מסוגים וטובים וירדים. הוא אומר, אלה יותר טובים משובחים מן הראשונים, אבל זה עדיין עכשיו זה מים נקבות. אז זה השלוש דרגות. אז זה מגשמים שמתמלאים מהנהרות, מעיינות נמשכים, או מה שאנשים שואבים בתוך כלים, בדליים, בדורותיהם, כן? או כן, בקדים, ו... זה נחשב מים נקבות. מה זה מים זכרים? גם כן שלוש מדרגות. ראשון, גשמים יורדים ואוויר השמיים כולו ג'וו נחות. רוצה לומר, אינו תלויים תלויים מגוונים שונים. כשהשמיים, אותו סוג של עננים, לא כל פעם, לא משהו אחר. המדרגה השנייה היא יסוח אותן לקראת קלה. אז זה מה שידוע, מה שמובא במסכת ברכות, שאז כשיש הרבה גשמים ויורד חתן לקטר קלה, יש לזה שני פירושים. או שהטיפות, טיפה יוצאת מול טיפה, כאילו מבעבעים, כאילו מרוב הגשם, אז רואים כמו הבעבועות במים. או שהנהרות שוטפים מכל מרחוב לרחוב, זורמים מים ונפגשים אחד עם השני. מרחוב הזה זורם מים ומרחוב השני במים ונפגשים אחד עם השני, יצא חתן לקטר קלה. המדרגה השלישית יותר מעולה שהשמיים מחשימים שלושה יומים רסופים ויומים ולילה בלי הפסק. כן, זה אלה הדברים שנחשבים מים זכרים. לא יודע אם יש דבר כזה שלושה ימים רצופים בלי הפסק, לא יודע, זה מבול, כמעט מבול שלושה ימים רצופים. כנראה הוא מתכוון להגיד שאין יום ואין לילה בלי גשם. יורד ביום גשם, בלילה גשם. לא כל הזמן, אבל בלי הפסקה. לא שהיה הפסקה של לילה אחת, בלילה לא היה כלום. אלה שלושה ימים רצופים, מסתבר שזה מה שמתקרה. 29 מיני אילנות והחיטה לא מוצאים פרח על ידי אחד משלושה מיני מים זכרים. אמרנו שחוץ מהאתרוג, 29 אילנות, הם יוציאו רק מהאתרוג אפילו מים שאובים. וזהו שאמרו חז"ל, האתרוג גודל על כל מים. ולזה הוא שווה לירק לעניין המעשר מצד שפלותו. ולזה הוא נקרא פריע סדר. אז מצד שני אנחנו אומר פה פירוש חידוש, למה זה נקרא פריע סדר? כי שפלותו היא דורה, אין חשוב הוא הדר לפענו דבר אחר אלא מישהו שפל. כיוון שהאתרוג שפל למרות שהוא חשוב, אבל ואת דקה הוא שפרוח מורל מגודש השקל, ואת דקה הוא שפרוח, אז הקדוש ברוך הוא מהדר אותו. זה פירוש נוסף לעניין של פריע סדר. אז אמרנו שאם כן, יש לנו שלושה פירושים, מה זה נקרא גדל על כל מים. רש"י מסביר שהאתרוג גדל על כל מים, שלא מסתפק במגשמים, אלא הוא צריך שישקו אותו בני אדם, מהמים שאובים. הבאנו את הפירוש של רבי אלינו יצחק הזקן בקידושין דף ג', הוא אומר שעיקר הפירוש שאפילו מים מרובים לא מזיקים לו. ועכשיו לפי החסד אברהם, טוב הארץ, המערכו, כן? אז הוא מגדל על כל מים שהוא שואב אפילו ממים נקבות. בזמנו, לפני כמה שעורים, הבאנו גרסה של מדרש הגדול, שהמקור של זה בירושלמי וגם בירקות שמעוני, שם אנשים גורסים, לא גדל על כל מים, אלא גדל על פני המים. ותאמנו על זה, מה זה גדל על פני המים? עכשיו לפי דברי רבנו יצחק הזקן, כנראה שאולי לפי הוא אומר שזה עיקר הפירוש. הוא לא מסביר את עצמו מנין לו ואיך ומה ההוכחה שלו, אבל כאילו נראה שיש לו ראיות שהפירוש העיקרי שאפילו שפירות אחרים שנותנים להם הרבה מים זה מזיק לעץ. מרכיב אותו, מרכיב את השורשים, אבל האתרוג, זה לא מפריע לו, הוא מביא פירות, אז אם כן, אז זה גדל, הפני המים, וזה כמובן, אז יכול להיות שזה חיזוק גדול לפירוש שלו, לפי הגרסה שלהם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. יש אלפו ביתו דבן סירה. ספר שחיבר בן סירה. כידוע שזה הבן של ירמיהו הנביא. סירה בג'מדרו ירמיהו. אמנם זה נחשב בין הספרים החיצוניים, אבל כותב הריטב"א בבא בתרא דף צדיק ה', אפילו שהגמרא בסנהדרין זה נחשב ספרים חיצוניים, אבל לא שאסור ללמוד בזה, רק לא לעשות את זה גבוה, אבל ראוי להמשיך ללמוד ממנו חכמה ומוסר. וגם חז"ל לא משתמשו, אני אומר להשתמש בו, הוא להוציא יקר מזולל. הרי הם עושים בכמה מקומות בגמרא שכתוב בספר בן סירא, הגמרא מביאה מאמרים מספר בן סירא. בכל אופן, בענייננו, יש פה בספר בן סירא חידוש גדול. שני דברים. א', כל העניין הזה של השלושים מיני פירות, מה שכותב מערהו, זה בעצם השורש של זה כתוב בדברים שלו. מפורש בדברים שלו שהלימונים זה מבריאת העולם, ודרך אגב גם פה רואים, גם בעשרת לאברהם גם רואים את זה. הוא כותב, הוא מונה 30 מיני פירות נבראו בעולם, ומונה ענבים, אתרוגים, לימונים. אז לא כמו שאומרים אלה חדשים מקורב באו משערי השערות מעצמם, שזה הלימונים, זה הרכבה במשך הדורות, זה נהיה, כאילו זה לא מין יסודי. זה כתוב את זה פה גם בספר בן סירא. דרך אגב, אולי הסתפקנו קצת עם הלימונים, האם הם, דיברנו, אם ללימון יש דין של אתרוג, אז האם גם הוא יונק ממים, האם הלימון זה כמו אתרוג, אולי הוא כמו אתרוג, גם הוא שותה ממים נקיות, יונק זה? רואים הדברים שלו, הרי הוא מנה לימון, ובכל זאת הוא מרק אתרוג. אז אם כן זה מפורש, שלימון לא נחשב גדר על כל מים. כן, אנחנו לא יכולנו לדעת איזה מים הוא יונק, אבל עכשיו החלוקה שלו, כמו שחזר הזה, מבורר, שמוזכיר את הלימון, הוא אחד מהעשרה, ובכל זאת הוא אומר, רק האתרוג, מכל ה-30 מיני אילנות, האתרוג יוצא דופן, רק הוא גדר על כל מים. אז מפורש שהלימון לא יונק על כל מים, ולכן זה חיזוק למה שאמרנו, שאין לזה, כמו שהרמב"ם כותב, כמו שמדויק, אתרוג בלבד. אבל יש עוד חידוש בספר בן סירא, שהוא קורא לאתרוג, ללימון, בשם מלוח. ואז אם כן, לפי זה יוצא לנו שהרמב"ם מזכיר את הלימונים בחיבור משנה תורה. וזה רק הביאו שהרמב"ם מביא אותו בכתבים הרפואיים, או בפירוש המשנות, אבל במשנה תורה לא הזכיר אותו. כי לא מצאו במשנה תורה מוזכר לימונים. אז אמרנו, על פי דברי בן סירא, עוד מעט נראה זה ברכות דעות, הרמב"ם מזכיר מלוחים, והוא מתכוון ללימונים, עוד מעט נראה זה. אז בספר בן סירא כתוב ככה, נבוכדנצר היה שואל, כל דבר שנבוכדנצר לא ידע, כל איזה דבר תמוח שהוא לא הבין, בן סירא היה עונה לו. וזה דברים שאי אפשר לדעת אותם, זה לא מדרשים או דברים כאלה, זה דברים שרואים ברוח הקודש. כתוב פה שהוא אמר את זה כמו בנבואה. הוא אמר לו, תספור כמה עצים יש לי בגן, בלי לראות. בלי לראות אותם, הוא אמר לו, יש לך כך וכך וכך, הוא אפילו לא הסתכל, לא הסתובב בגן. ספור האילנות שבגני, אמר לו, 30 מיני אילנות שבגנך. 10 מהם נאכלים כמשהם, ואלו הם תפוחים, תאנים, שגמים, אתרוגים, ענבים, ספרג'לים, ספרג'לים זה ידוע אצלנו, זה חבוש, כן? אגסים, בוטנים, פלפלין ולימוניה. הוא לשון ישמעאל שעושים מלוחים. בוטנים, דרך אגב, כן, בוטנים زي كيدو على يوم بزمنه انه بعبريت يوم ما يوم بطنيم على جوزي ادم هذا شيبوش يوسف يعقوب شرح يوسف بطنيم مش قديم ده لو مخبد ده شلح الملك بطنيم هذا لا كان طبعا אז יש كلام مش ده في السوق كان אבל ده قام لو برور יש ספר המספיק, ספר המספיק לבית הנחום הירושלמי, יש הרי מסכת שביעית, הבוטמה והשגבים. אז הוא אומר, המפרשים מסכימים שזה על בוטמה, יש משהו שנקרא בערבית, בוטמה. זה כמו אלה, זה עץ אלה. אבל פירוש המשנה בו על פיסטוק, הרמב״ם מפרש על פיסטוק. הוא אומר, בוטמה זה בזוי מלתת למלך, מה, זה לשלוח את זה, זה לא, זה אילן סרק. אבל, אז כנראה, טוב. אז יש, הרי העברית של היום בלבל הרבה הרבה מושגים, כמו אבטיח, למשל האבטיח שהיום קוראים אבטיח לפרי אדמה האדום, זה טעות, זה לא אבטיח, מה שכתוב בתורה, את הגשויים ואת האבטיחים, יש הרבה ראיות שזה לא נכון. מה שהטעה אותם, זה אלה שעשו את העברית החדשה בארץ ישראל, הם לקחו הרבה דברים מהערבים שגרו פה בארץ. והם הערבים שפה בארץ קוראים לאדם בטיח. זה הבטיח. אבל זה מעניין שרק פה בארץ ישראל. כל ארצות המזרח לא קראו לזה בטיח. יש לזה שמות אחרים. למשל, אצלנו קראו לה הבטיח חב-חב. יש לו שם אחר. אבל הם לקחו, ולפעמים לא מסתדר דברים. רש"י בעבודה זרה, דף למד עמוד ב' כותב, הבטיח, מה זה? מילון. מלון בלעד, כן, הבטיח בשחזר זה הצהוב, זה הבטיח. אז בכלל, לכן לפעמים שואלים שאלות, כי במילים שבלשון התורה, בלשון הנביאים, בלשון החזר, זה משהו אחר, וכאילו יש קצת קושיות. עכשיו, 10 מהם נאכלים מה שבפנים, ומה שבחוץ נשלחים, ואלו הם רימונים, אגוזים, שגילים, פיסטוקים, סנובדין, מורלין, כתפלין, גוזגזין, גרומין. הוא כותב שמם בשון ערב. ג'אוז, לאוז, פיסטוק, בנדוק, שחפרלות, נומה, סנובר. עשרה, טוב, זה כנראה מעדיק, תרגם את זה. 10 מהם נאכלים מה שבחוץ. תמורים, שתי גרעין בפנים נזרק. זיתים, חרובים, גרעינים של החרובים, אי אפשר לאכול אותם. כנראה, אני לא יודע, קצת מפליא, קצת משמע שאתרוגים אכלו אותה, גם אכלו גם את הגרעינים. ענבים. אתם אוכלים את הגרעינים של הענבים? לא יודע, קצת מוזר, תפוחים. כן, בדרך כלל אנשים זורקים את זה, אבל דווקא, מתברר דווקא שהפוך, יש כאלה טוענים שהתפוח, תפוח עץ, דווקא החלק הפנימי שלו הוא יותר בריא מאשר התפוח עץ בעצמו. אנשים זורקים את זה, וחושבים שמי שאוכל את זה, אין לו דרך אחרת. אבל ככה ראיתי בזמנו, גם הביאו בשם בעל הברכה שמואל, שהלב של התפוח הוא יותר בריא. אתרוגים, לא יודע, לא, אנחנו זורקים את זה. אבל משמע שגם אוכלים את הקליפה. הרי מונים את זה עם הגס ותאנה. אז זה כן, אבל זה נכון. בגמרא מסכת שבת כתוב שאתרוג, אם לא אוכלים את הקליפה שלו, אינו יוצא מדי מעיים לעולם. אז טוב לאכול לפחות חלק מהקליפה. לא לאכול לזרוק אפילו שזה חמוץ, חריף, הקליפה של האתרוג. אבל יש, כן.
אולי הגרעין שלהם לא נחשב.
כזה?
אולי הגרעין של האתרוגים ושל הענבים לא נחשב. כמו הגרעין של התמר.
אבל מה אפילו, הגרעין של התמר בטח יש לאכול. אבל מה שמכלו את זה?
כן,
גרעין. מה בלעו את זה? מה זה נחשב? אתה מגיע קטן שהוא לא...
זה לא מוגדר
כפנים. לחשיבות.
זה לא מוגדר כפנים.
מה כתוב מפורש? נאכלים כמו שהם. נאכל כמו שהם. משהו לא זרקו את זה. ענבים
עד היום
אוכלים
אותם ככה, לא?
אפילו שיש חרטן בפנים?
הם כזה חרטנים, יש זנים מיוחדים שהם גדולים גדולים. וככה ברגיל אוכלים אותם...
טוב, חרטנים הקטנים לא מדבר עליהם. מה נגיד על אתרוג? אתרוג ודאי שכחלק הפנימי, לא רק לגרעין לא אוכלים, גם את כל החדרים לא רואים להגילה. או שזה מין אחר קצת שונה. לא. 10 מהם נאכל מה שבחוץ. תמורים, זיתים, חרובים, פרסגין, הפרסק, כן? עוזרדין, שזיפים, אחווניות, גוזגזניות, חרוטים, עלוסים. שואל נבוכדנצר את בן סירא. ומן הטעם? אומר לו, אדם הראשון, לגוחם מכן עדן, ולא יוסע של לגוחם משם. פשוט הקדוש ברוך הוא. كم لو قاعد معكم من بساميم ومن رفوات حريم شلو شميني ما له رأي ثم ثم بغني ما فات يودع هو كذا ما له تستمتع أنا مشلي متى كده خبر زي كدودة تا بس هذا كده وانا بكتور أيام وانا شو رأيت كل ده بروح بنبوة
אולי
מי שכתב את הספר הוסיף שטויות. אולי כן, זאת אומרת, לא שבנסירה, לא בנסירה עצמו. אני לא יודע אם בנסירה בעצמו כתב את הספר. אולי בזרות, הרי הרבה ספרים נכתבו, ואולי העורך, זה שערך את הספר ביותר מוהר, כתב כל מיני דברים, לא מתאים.
שמעתי, כי הוא לא
רשום
לכתוב, הוא כתב.
ולדעת כספר חיצוני. אה, לא דווקא. יש עוד ספרים חיצוניים, כמו חשמונאים, ספרי המכבים, שחוכמה שלמה המלך, חוכמת הרבה חודי שלמה, שהרבה ספרים, שלכאורה הם ספרים טובים, אבל אולי, זה אתם יודעים מה, אולי המילה חיצוניים קצת מתי. זה כמו שיש לנו משנה בריתה. בריתה, מה זה בריתה? חוץ. מה זה בריתה? זה חוץ. בחוץ לעמד בבורת הגום. על משנה חיצונית, חס ושלום. לא שזה, זה כן. הכוונה היא שזה לא בדרגה של כתבי הקודש. אין בזה קדושה כמו כתבי הקודש, זה הרבה, זה משהו פחות. לשון הרמב״ם, פרק רביעי מלכות דעות. לעולם משתדל לאדם שיהיו מעור רופאים כל יומו, ויהיה גורם לשלשול מעט, וזה כלול גדול בו רפואה. כל זמן שהרעי נמנע, או יוסף בגשי, חולים רעים בו. ומה ירפא האדם מעור, אם מסו מעט, הוא מרגיש קצת עתירות. מה יעשה? אם הוא יהיה בחור, יאכל בבוגר מלוחים שלוגים, מטובלים בשמן זית, ומריוס ומלח בלפת, או ישתה כך וכך. כן, זה הרב הקדש. כולם הבינו מה זה מלוחים? הבינו שהכוונה מין ירקות. למה? כי בסך הקידושים, כולם הכירו את הגמרא בקידושים, שכתוב שם, כן, אני מדבר על זה כמה שעורים, וכולם באים ושואלים אותי על הגמרא הזאת. אז כן, אני אומר לך, טוב, בסדר, עשה, כן, לקחתי את זה בחשבון, רק הרי מפורסם מסכת קידושין, דף ס"ו עמוד א', מה עשה בעיני המלך שהולך לחולת שבמדבר? קיבל שם 60 כרוכים, הוא לא שמח למחות של אלה. קורא לכל חכמי ישראל, אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו עסוקים בנו בית המקדש. כמה אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו? מה זה מלוחים? אז אומר רש"י, ירוק גפן, כמו הקוטפים מלוח על השיח. אז כאילו, הוא אומר שצריכים לעשות זכר, אנחנו ברוך השם במעלה גדולה, אבל הם היו בצער, והם אכלו ירקות שלא רואים לאכילה. כמו איזה שפסוק בספר איוב, הקוטפים מלוח על השיח. שם גם כן רש"י מפרש, מלוחים, שם עזר, בלשון ארמי נקרא כך, כן. וככה בדרך כלל המפרשים אומרים, אבל מצד שני, המלבים אומר לא, המלבים אומר מה זה מלוחים לשון מולח, דבר מעורב, כאילו הרבבו עלים ושורשים פראיים, לקחו כל מיני עשבים וזה וזה, עשו מזה אוכל, לקחו מזה קטן וזה קטן וזה קטן, כן, טוב. אז כנראה הרמב״ם, אולי נחזור לפירוש שלהם, הם מפרשים בדרך כלל, כל המפרשים שראיתי עד היום, כולם הבינו שהרמב״ם מתכוון למלוחים מן ירקות. הראשון כנראה זה בעל פרי חדש, יש לו הגאות על הרמב״ם, זה נתפס, שמיים חיים, ספר, אבל חלק מהגאות לא נתפסו, בבית אהרון וישראל קופיוצץ הדפיסו את זה, הוא כותב, מה זה מלוחים? ירובב, שנקרא עם כוח, שנקרא עם מלוח. יש גם באחר הבתי, כתוב, אחר הבתי פרשה בית ודלת, שכתוב, מיני מלוחים, ונודות מנופחות. הבני ישמעאל, כשיצאו ישראל לגלות, הם מלוחים. מסתם על זה כמה לזה. המלבים, בפירוש שלו, עלה לתרופה על הרמב״ם, שמה, הבין פירוש חדש, שהכוונה המלח. ככה הוא מפרש, בעלה לתרופה. אז מה המלח עושה? המלח מרכך את המעיים, טבעו חם, יבש, זה טוב לבחורים, עם שמן זית, וזה טוב לשרשר, שבילי אמונה, השמן מסיר את כוח המלח, וכו' וכו'. אבל אמרנו שבכתבים הרפואיים של הרמב״ם, שהוא מקביל למה שהוא כותב בלכות דעות, הרי הרמב״ם שכתב בלכות דעות על פי חכמי הרפואה, אז שם מפרש בעריכות את כל הדברים האלה, ואיפה שהוא מדבר על העניין הזה, איך מרפים את המעיים, איך אדם שיש לו עצירות להרפוס את המעיים, אז הוא כותב לימון. אז מזה הבנו שהרמב״ם, הנה, עכשיו יש לנו פה ראיה, שהבן סירה הוא כותב מפורש של לימוניה, ובלשון יש מעיה שעושים מלוחים. מובן, זה המילה מלוח, כאילו, יכול להיות שגם את הגמרא פה, בקידושין הרמב״ם מפרש שזה הכוונה על לימונים. הכוונה על דבר חמוץ, דבר שאלה, אולי כאילו לקרשו את זה, עשו, כאילו, אבל זה לא פירות שירויים וטובים לאכילה. אז אחד מהשתיים, או שהרמב״ם בפסוקים מפרש כמו שהם, ורק שיש לזה עוד שם, אולי המילה לימון מלוח זה שם מושל, כמו שהם המלוחים האלה זה ירקות חמוצים, אז גם הלימון קראו לזה אותו שם, או שהפוך, שזה אחד לקחה מהשני. אבל בכל אופן המילה מלוח, רואים שהם מפרשים בעצמם שזה פירושים שונים. למשל הרד"ק בספר השורשים כותב, מה זה מלוח? זה עשבים קשים ורעים, לעולם לא יצמחו רק במקום קשה, דומה למליחה. ארץ מליחה ולא נשב. זה פירות, עשבים שגודלים רק במקום כזה יבש. יש מפרשים שזה נקרא בלעז אורטינה. יש אומרים שזה צמחים מלוחים בתמם, וקוראים לזה בערבי גסו. אז הנה, בעצמו רואים שיש איזה כמה פירושים. אז אם יש כמה פירושים, מותר לרמב״ם גם להגיד פירוש אחר. רבנו אברהם בן שלמה, זה מחכמי תימן הראשונים, יש לו פירוש על ספר, על הנביאים ראשונים, מביא מאמר חז"ל, הוא אומר אמרו זל, משמע שזה היה במדרש, משמע שזה חז"ל, לא כתוב אמרו חז"ל, אמרו זל, לא ראיה, אולי זה גאונים, אבל ראשונים, אבל בכל אופן משהו מהקדמונים, לקוצים בלשוננו יש 17 שמות. בלשון הקודש יש לה מילה נעצוץ, גוס ודרדר ומלוח. אז הוא גם כן, אז הוא מפרש מלוח ככה. וחדק ומסוכה ופרחח וחווח וגימוס ושומיר ושסת וסיר וערער וסילון ועוטוב וסנא וברגונים וחרול. והוא מסביר בהמשך מה זה מלוח. זה כמו, הוא מביא, מה זה, כותב ככה. הוא מפרש את השמות שלהם. מה זה דרדר? הוא כותב שקוראים לזה עוסאג', ועוסאג' זה עץ מסוים בעל כותים, פירוש מלוח זה כמו עוסאג', עליו כעלי הזיתים ויותר רחב. אבל יש פה דבר מוזר שהוא כותב, שהמוציא לאור לא הבין מה זה, כמו שמיר ושייט ושסת, מה זה שסת? איפה? אין פסוק כזה מוסר, כל הדבר, למשל מסוכה, שדרך לנו כמסוכת חזק, אבל מה זה שסת? מה זה המילה הזאת? זה כאילו לא יודע מה זה. כנראה זה טעות, זה פשוט, יש פסוק בישעיה, ושאומר ואושוייב, שמיר ושייט, בישעיה ההבב, עוד מקומות, זה לא שסת, הסמך טעו, הסמך צריך חליפות הביות, ושייט, שאומר ושייט, אז כן. טוב, אז הוא לפי דבריו, זה פירוש המלוח. ערוך וערך מלח כותב, הוא מביא את הגמרא של קידושין, ובפרק אומר לחברות ספר קדש, אבותינו אוכלים מלוחים, פירוש ינאי המלח הם בני חשמונאי, חזר מן המדבר, ועמו ירוגות, ושמו מלוחים, והם חרולים. הוא מביא פסוק בצפניה, ממשק חרול ומכרה מלח. מביא את התרגום, משמד חרולין ומחפרין דמלח. ככה כנראה התרגום היה אצלו, אצלנו הוא חרול, חרולין, אצלנו כזו משמד מלוחין, לא משנה, אבל בכל אופן, כאילו לפי עניין הפסוק רואים שזה משהו מלוח, חרול ומלח. אבותינו כשעשו את המשכן אנחנו מלוחים, ומביא את הפסוק גם כזו מלוח על השיח. מעריץ מפרש מה זה ממלוח תואר גודש, מה שאומרים פתאום הגדורה, בעת חיים, דפיים זה עמוד א',
לערוך זה כמו אברהם ברבי שלמה.
כן, כל המפרשים, כן, מפרשים שזה מין קוצים, מין עשבים, כן. עכשיו, אז, אחד, אז אני לא יודע אם הרמב״ם יכול להיות שהוא מודה להם בפירוש של הפסוק, ויכול להיות שהוא לא, שהוא לא מסכים, לא חייב להסכים איתם. אמרנו שגם ברד"ק רואים שיש לו כמה פירושים, גם המלבים אומר פירוש אחר, אז אם המלבים אומרים פירושים אחרים, גם הרמב״ם יכול להגיד פירוש אחר. זה לא, אין פה משהו מקובל, משהו מוסכם. כן. בכל אופן, אמרתי לכם, מה שמקביל לכל דעות, הכתבים הרפואיים, אז אם כן יוצא, אם הרמב״ם הזכיר מלוכים בחיבור, אז במילא אפשר להגיד שבמעשר שני, כשהוא כתב את רוג בלבד, אז כאילו יש כאלה טענו, הוא לא מסכים משנת הרבך לימונים, הוא לא מדבר על לימונים. אז הנה כן, דיבר על לימונים. רק נתן לזה שם אחר, לא הבינו שזה קשור לזה. מה זה ממולוח? כתב ראשי ממולוחיה וטוהריה, ועל מב, מנחה בלולה, זה הרב רפפורט, פירש ממולוח מזוגון, כל גובל די מלאכי חלו. או רצונו שידוג הסמוני, יכנס כל אחד בגוף חברו, כמו שנחז המלאכ בגוף הנמלח וכולי. חזל אמרו נותנים בכתורת רובע מלח סדומי. אז חזל אומרים מלח ממש. אבל הוא כותב, ואומר המנחה בלולה, פירוש אחר, ממולוח מזוגון. מביא פסוק בעזרה, כל גובל די מלאכי חלו. זה המפרשים, בעזרה לא מפרשים ככה. לא, הוא כותב את זה פשוט. הם אומרים, גם כן, כוונה מלאח, שזה כוונה דבר חרב, דבר גרוע, כאילו דבר שממה. אבל הוא לא יודע מאיפה הוא, כאילו, היה לו, כאילו, מביא ראייה, כאילו, שזה פשוט. ממולוח מזוגון. אפשר להבין ככה, אפשר להכניס את הפירוש הזה בפסוק. אפשר להבין שזה כוונה הפסוק. לנו שהם מתכוונים, כל התיקונים של האחד. כל גובל די מלאח, יחלו מלאחנו.
יש
לפשר
את זה
מעורבב. מעורבב, נכון.
הוא המלאך של הים שמערבב עם המשוק את המים. זה המלאך של הים.
נכון, נכון, נכון. נכון, כן, זה הפירוש, הם מסבירים. למה זה נקרא? לשון הערבוב. נכון, נכון. כן. נזכרתי להגיד קודם, שדיברנו קודם, למה על המים הזכרים והמים הנקבות, לכאורה כאילו לא מובן, למה אלה נקראים זכרים ואלה נקבות? זה כאילו, מה הקשר? בדרך כלל, זכר ונקבה, או שזה כפישותה, או שזה לפעמים משתמשים בזה כמשל, זכר זה משפיע והנקבה זה מקבל, אז משתמשים בזה כמו מילה מושאלת. ככה זה גם על פי הסוד, כשאנחנו אומרים בימים נוראים, זוכרנו לחיים, או אומרים על הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים, ויזכור. כאילו, לפי הפשט זה קשה, מה פה שכזו ברוך הוא זכר, חס ושלום, כאילו, שעלול לשכוח. זה, על פי דרך האמת, זה מובן. הכוונה היא, אומרים זכירה, הכוונה זה השפעה. המעריץ כותב את זה בתיקון של השבות. כתוב, ריבונו של עולם כמו שכובש, על ידי מה שעבדוך מפי חברוך, כאמור, וזכרתי את בריתי יעקב. מה זה וזכרתי? אומר לכן, אומרים, מפי חברך. אם לא היה כזו בתורה, לא היינו יכולים להגיד את זה. אבל אתה אמרת, אנחנו אומרים את, אומרים את המילים שלך. אז זה פירוש אחד, שהוא כזה. קשה אצלנו לומר וזוכרתי, אין שיחה לפניו ידברך, הכל גלום. אחר כך הוא כותב במהדורה בתורה. מביא בשם ספר הקנה. כל לשון זכירה זה לשון השפעה. אז כשכתוב וזוכרתי על בריתי יעקב, הכוונה שאני משפיע טובה. למה כשאנחנו אומרים זוכרנו לחיים, תשפיע עלינו חיים. וזה נכון על פי הסוד, ולא צריך איזה חוקים אחרים, וככה מוכח בזוהר, שמות מסכים לדברי ספר הקנה. אז יכול להיות שגם פה, שמשתמשים בזכר ומקבה, לשון השפעה, כדאינו שאלה יש להם השפעה יותר טובה, המים החשובים יותר, ומצאנו שלפעמים זכרים ונקבות מדברים על זה, לחשוב קוראים זכר, לנקבה קוראים, לדבר פחות חשוב קוראים נקבה, שוב פעם, זה מילה רחוקה כבר, זה השאלה רחוקה. ובבת זין עמוד כתוב, אשרי למי שבונו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. מה פירוש? מי שבניו, הלשון לא כל כך מתאים. אז המאירי מסביר, שהכוונה היא מי שהבנים שלו חשובים, אנשים, הבנים, יש לו בנים שיש בהם תכונות טובות, עושים דברים טובים, אז הם אנשים נעלים, מכובדים, ככה אמרי בסוף קידושין אומר. הוא אומר ככה, זה המילים האחרונות במסכת קידושין. פשוטו של הדבר, כמו שכתוב, ايش لو عالم بلا زخرون انا جايب هذا شري مش يبون الزخارين اذا بشات كيف شو ده ابو ليش لا اسيم بفروشا بنام نكيبات الزخارين بحوتين وحسرين دعينو اي اللي مش بنام نكيبات ايش بنام نكيبات اه ما يلدمش لا لا بعلي مدرجة نشيم لا مخبدين اي אבל השם מי שבונו לזכרים, שנמצא בהם השלמות המכוון בהם, על זה נאמר ג'יל יוגל אבי סודיק ויואל החכם מסמך בה, אז אם כן, לפי זה אפשר להבין שאולי, כאילו, לכן הוא קרא לזה החסד לאברהם, מים זכרים ומים נקבות, החשובים נקראים זכרים. לא שזה עניין, אבל האמת היא שלפי מה שקודם ולפני כן זה פריה ורביה. אז צריך להיות איזה פה, איזה לחבר פה, להצמיד פה עוד... יש איזה עניין של השמיים הזכרים והנקבות מולידים מים אחרים בעולם, אז כנראה שיש השפעות שאנחנו לא רואים את זה בעיניים, לא מצליחים להבין את זה, אבל שזה מה שיוצר את ההמשך של המים בעולם.
שהזכרים
מצמיחים
את פירות
האילן והנקבות לא. כן, אבל מה זה משנה? אבל לא, צריכים שהזכר יצמח לנקבה. הנקבה תלד באמצעות הזכר. זה אין לזה קשר. זה מצמיח, זה וזה מצמיח. גם הזכר מצמיח. כן. הפוך, את החשובים הוא מצמיח. משמע בלי הנקב. יש פה כנראה איזה עין הנסתר. סוכת הפרמדה, הבאנו את הגמרה הזאת, מה זה פריעי סודר? רבי אומר, אל תקרא הודור אלו הדיר. יש בו גדולים וקטנים, רבי אבו אמר, אל תקרא הודור אלו שדור בילונו משונו לשונה. מהרם בן חביב בספר כפות מרים, אומר, קצת קשה, איך רבי אבו שהוא אמורו חלק על התנה? רבי אומר שזה אדיר, ואתה בא ואומר שזה אדר, אתה חולק על תנא. יש לומר, תראה המורה יהוה לבוד הרבי. מור אמר, זה רבי דורש לשן דיר, רבי אבו אמר שרבי דורש לשן דור בי, לא משנה לשנה. תראו שלא, מאוד לא זכיתי להבין. כאילו, קצת נראה דוחה גדול. בגמרא כתוב את זה בסתם, הוא בא ואומר שיש אמורה שאמר ככה בשם רבי, ורבי אבו חלק על האמורה. בגמרא לא כתוב את זה עם שם אמורה שאמר בשם רבי, שאני אגיד שאמורה הפליגה על בית רבי. אבל ככה הוא, כנראה היה לו קשה מאוד ליישב את זה. זה לגבי התירוץ, התירוץ נראה תמוה. אבל הקושיה, מה קשה? איך רבי אבו חלק על תנא? מה הוא חלק? יש פה איזה דין? יש פה דרשה. הוא אומר, פריע הסדר, אדיר, הוא אומר, אדר. יש פעיל בו חלוק את ההלכה, זה רק איך לדרוש. זה כאילו, כן. האמת היא ש... טוב, הכפות מראה אומר, קצת קשה. זה הוא דייק, לא, זה לא קשה, קצת קשה. אז הוא כאילו הרגיש שיש צד ליישב. זה ככה, אבל ככה בעמק סוכות מיישב, אומר, לא, אין קושיה. למעשה, אצלנו, דיברנו כבר בזמנו, שבגמרא שלנו כתוב רבי אבו, ואז הקושיה שלו, איך המורה חולק על תנא. אמרנו שהבאנו מדרש גדול שקורא בן עזאי. וגם בתוספות, בסוכה לפני כן, רואים שהם גרסו בגמרא, בן עזאי. זה לא קושיה, זה כבר תנאים שעולקים. אבל גם אם נגיד שזה המורה, יש כאלה, ממש נדחקו בזה. אפשר לראות באותר מפרשי התלמוד, שממש קצת הסתבכו בזה. מי שיראה הגאות היעבץ אומר לא רבי אבו, צריך להיות רבי אבו, מביא שיש תנא רבי אבא. אותם מפרשי התלמוד מביאים, לא, זה לא, זה ראשי תיבות, ד' א', דובר אחר, זה לא ראש א', תבלבלו, זה כן, הנכון כגרסת העיתור, מביא בשם דקדוקי סופרים, זה לא, זה דובר אחר, זה לא רבי אבו. ועכשיו הוא מביא, אז איך פלג רבי אבו, וכולי וכולי. זה פה בהערה 24. כן, דקדוקי סופרים, אנחנו נקרא את זה דרכה. אבל למעשה, וגם אם נגיד שזה רבי אבו, מה הקושיה? וכי אין בגמרא בבא קמא בהתחלת פרק החובל, שהביאו 10 ראיות על עין תחת עין, שזה לא כפי שודר, לא ממש, אלא שזה ממון. אז מובא בהתחלה תנאים, מובא רבי דוסי בן יהודה, אחר כך רבי שמעון בן יוחאי, רבי ישמעאל, ואחר כך הביאו את המוראים אחרים, המוראים שאומרים פסוק דורשים דבר אחר. יש גם תאפלו תנא דבי חזקיה, תנא דבי רבי ישמעאל, אחר כך כתוב רב זביב, רב פפו, משמד דרבו, אחר כך רב אשה, אז זה הביאו תנאים, הביאו המוראים, כי זה לא מחלוקת בהלכה, רק מאיפה הם את הפסוק לומדים. האמת יש קצת הבדל. פה, כולם, כל אחד אומר דרשה אחרת, כל אחד אומר פסוק אחר. אז זה מביא רעים, איפה זה מביא רעים? פה הם דנים על אותו פסוק, מה זה הודור, זה אומר הדיר, זה הודור. יש קצת חילוק, אבל סך הכל, לא משנה. בכל אופן, בזמנו שדיברנו על הנושא הזה של עין תחת עין, אמרנו שהרבה ראשונים, שאפילו שגמרא דחתה את הראיות, הם לא התייחסו לדחיות. כן? הבנו שכאילו, שאפילו שגמרא דוחה, הגמרא לא התכוונה ממש לדחות את זה. הבנו רבנו חננאל, רבנו בחיי, הרמב״ם, רבי אברהם, הרמב״ן, הטור, מהרש"א, רבי עובדיה ספורנו. ראיתי שגם נוסף לי עוד מישהו, זה הרדב"ז. גם כן, שאפילו שהגמרא דחתה את הראיות, בכל זאת הוא הביא, נשאר עם הראיה, ולא התייחס לדחייה, כי הוא הבין שהדחייה לא מוכרחת. הרדב"ז בספר טעמי המצוות, מצוות צעד, כותב ככה. מה שבו בגבו לו עין תחת עין זה ממון, גם דבר זה השכל מורה עליו. הוא אומר שתי הוכחות שאי אפשר לפרש עין תחת עין כפי שודר. למה? אין כל טבעי האדם שווים. אם תבוא להוציא את עינו, תצא נפשו עמו. והתורה אמרה עין תחת עין, ולא עין בנפש תחת עין. מי שקורא את זה מתפלא, מה פירוש? הגמרא הביאה את זה ודחתה. הוא לא התייחס לדחייה של הגמרא. כאילו, כמובן שהדחייה של הגמרא זה דחייה בעלמא, זה לא, כאילו, זה די חזק ההוכחה הזאת. אבל הוא לא רק זה, הוא מביא טענה חדשה. אין הצער שמגיע לאדם כשתבוא לו מכה פתאום, כצער שיגיע לאדם בזמן שראוי להוציא את עינו לכתחילה. וזה ברור. הוא אומר, בחשבו אומר טענה נוספת. הוא אומר, אדם שאתה רוצה עין תחת עין. עכשיו, מה האדם הזה? הרי במקרה שפתאום הוא סימא את עינו, תוך כדי מריבה או בלי כוונה ושוגג, סימא את עינו, או כל מום אחר שעשה לו בגוף. אבל עכשיו האדם הזה, אתה אומר עין תחת עין, או רגל תחת רגל. עכשיו צריכים לסמות את עינו. האדם הזה מסכן, חושב, יואו, עכשיו ביום פלוני, קבעו לו זמן, ביום שלישי יוצאו לו את העין. איזה פחד יש לו רק בכל העין הזה. זה, אם כן אתה הפוך, זה לא כמו אדם באופן פתאומי מוציאים לו את העין, אז כמה הוא סובל מזה? זה סבל קטן. אבל כשהוא יודע את זה, ולכתחילה, זה ברור שיש לו צער גדול. הרבה יותר. זה הוכחה נוסף, זה הוכחה שהוא מוסיף מעצמו. בזמנו דיברנו, שמה שכתוב בגמרא שמה לא סר כדעתך, אלא שהכוונה למרות שכאילו נראה בכל זאת שיש כאילו שיש צד כזה, אבל הגמרא כותבת שלא באנו להגיד את זה בתור הצד, רק להוציא מליבם של הצדוקים. שמה בשיעור דיברנו על זה, זה פרשת כי תבוא. אמרנו שיש כאלה משטענו וזה ככה סגנון של הגמרא. כתבתי, אולי הוא מתכוון לגמרא, יש לי דבר כזה במנחות דף צדיק א' עמוד ב', יש שם הגמרא שכותבת לא סר כדעתך דתניא או מנחתו מנזקן וכו', אבל בדרך כלל זה לא ככה. דהיינו, כאילו שהפשטות היא, כשאומרים לא סר כדעתך, שזה לא יעלה על הדעת להגיד מחשבה כזאת. כמו ששמע בגמרא במנהות לגבי המזוזות, לגבי העניין של הוכתתם על האבנים. אבל למעשה, אני רוצה להגיד את זה בקיצור, יש לי כמה מקומות שראיתי בכמה סוגיות שזה אולי לא מסתדר, זה צריך עיון. אני רק אומר את זה רק בתורת שמישהו ירצה יעין בזה, אני רק אומר את זה בקיצור. יש כמה מקומות בגמרא שאולי זה לא מתאים עם הפירוש שאמרנו. פסחין דף כף סוף עמוד א', לא סרגו דעתו, דפן יוכל יהיו כל הכלים הטמאים וכו'. זה מקום אחד. יש בקידושין דף י"ד ראש עמוד א', לא סרגו דעתו, דפן יוכל יהקסה ושתול ג'מרים וכו'. חולין דף קוף כף ח', באמצע עמוד ב', לא סרגו דעתו, דפן יוכל יהיה בוסור הפרש מן החי. זה דברים שצריכים להתיישב בהם, אולי זה סתירה לדברים שאמרנו, אם כי אולי זה לא ראיה, כל סוגיה לפי העניין שלה לא מחייב שזה יהיה אותו דבר, אבל רק בתורת הערה זה דברים שצריכים לעיין בהם. טוב, אני רואה שהזמן קצר והמלאכה מרובה. כן, נכון? כן. כמה? 5 דקות? כן. ידידנו הרג מרדכי חיים, עורך הגיליון פנינים, שמעתי את אשר דיבר בשיעור האחרון בעיני לימוד הנח בקרב החסידים. אמרתי הצורך כמה פנינים בעיני הזה לקוט את הרבים. מצורף בזה תסלו מסר על עדות ביוסף, הנגעות האדמור מסתמר, מה שראה ושמע תלמידו. בית, מהספר שבע קודש, האדמור מצאנס. גימל מציע לקרוא לפני הלומדים מה שכתוב בהגאות יש נוהלים ועוד כמה יהלומים בעיני לימוד הנח. הרב שמעון הלוי הורוויץ, רב ישיבת חכמי לובלין, רבו של השבט הלוי, היא אומר מי שאינו לומד נח אינו יודע מה כתוב הוא רוצה ממנו. הוא מביא פה מלקט פה מכמה ספרים. זכור לי שאמרו עליו שידע תנח בעל פה, אבל הוא לא הראה את זה, הוא לא הבליט את זה, אולי שלא ילמדו ממנו. אחד מרבותיו של הרב אוזנר, הרב ישראל זאב גוסמן, הוא היה צעיר מאוד, הוא שקד רבות על לימוד ספרי נביאים, ידע בעל פה ספר ישעיהו וספר ירמיהו. אבל נכנס לישיבה, אמרו לו בישיבה לא לומדים נביאים, לומדים מוסר. אז הוא אמר, אבל אחר כך הוא חזר ללימוד נביאים. הרב יוחנן הסופר, בעל התעוררות תשובה, היה לומד כל יום שעור שני פרקים בנח. שם הוא מביא בשם ספר תיתן להם את יעקב, שאלתי את הרב יעקב אדלשטיין, האם כדאי לעודד את הצעירים, בחורים, בישיבה קטנה, ללמוד נח בין הסדרים, או ללמדו מסכת נפרדת? ודאי, לעודד את הבחורים, זה עניין נחוץ, כל יהודי. אבל שאלתי אותו, איך אפשר לדעת נח? יש ענייני מפעל לא כפי שהוא דרום. עד כמה שידם מסגת, לא לעמיק יותר מן המידע. אומר שאלות בעל חידושי ערים, למה לימוד נביאים וכתובים לא נכנס לימוד קבוע בהיכלי הישיבות והכוללים? למה אין סדר לימוד נח, תנח, מה זה? מה זה לא תורה, מה זה? זה מחוץ, מה? אומר ידוע שגם מצווה חשובה כמו ברית מילה, פעמים שנגרם בהתאם מיטת התינוק. יש ברית מילה, יש לך מצווה יותר גם במילה, אבל מה דני מתו אחר מחמת מילה? אז לא מלאים אותו. זה תשובה של רבן הרב וסרמן. הרב וסרמן שאלו אותו על דרך ארץ קדמה לתורה. הוא אמר, מתו אחר מחמת מילה? זה לצערנו רואים שאנשים התקלקלו מזה. מצאנו במשך הדורות, יהודים רבים נתפסו ברשת המשכילים, יש כאלה מתו, מיתה רוחנית. למדו תנ"ך בלי פיקוח, בלי ביקורת, הבינו דברים מוטעים. מאז תקופת ההשכלה המעיטו בחוקי עיריהם הלימוד הזה, כי המשכילים השתמשו בזה לצורכיהם, התהדרו בלימוד תנ"ך ודקדוק. אז נוצרה תגובת נגד, הציבור שהתנגד להשכלה, אז מנעו את עצמם. אז אמר גם אנחנו פטורים. אבל מה מוסיף הרב אדלשטיין? בימינו התפוגג החשש הזה, ודור ההשכלה מאחרינו, אז אין לחוש כל כך. כל אחד ילמד נח איזה זמן ביום, עד מקום שידו משגת. כך הוא אומר. האמת היא, זה לא כל כך פשוט. אולי זה היה נכון לפני בזמנו, אבל היום לא פשוט שדור ההשכלה מאחרינו. נכון שהוא מאחרינו, אבל אני מפחד שזה יחזור לפנינו, שזה יחזור קדימה. למה? דיברנו, לצערנו, בית מדרש הגר"א הוא קצת מחכים את דור ההשכלה, מחכים בקוף, אני מתכוון. עוד דבר, צריכים לדעת, היום באוצר החוכמה יש הרבה ספרים, בהישגיה של אנשים, הרבה ספרים של משכילים, או חצאי משכילים. וזה היום בהישגיה של כל אחד, ויכולים, מי שלא יודע, עלול לקבל השקפות לא נכונות. הרבה ספרים שלא מכירים אותם, שלא, אבל היום זה בהישגיה. אומנם את הספרים הגרועים הם לא שמים, אבל יש הרבה ספרים של למחסור לשיש ולרביע, מי שלא יודע מי המחבר או לא יודע להבדיל בין תחלת לגל או אילון עלול להתרשם ולחשוב שזה גדולי תורה, תלמידי חכמים, ולצערנו היו תלמידי חכמים עם דעות מקולקלות. ואז אני חושש מהדברים האלה. זה לא פשוט שהשכלה זה דבר שהיה באמת, שזה לא חס ושלום עלול לחזור, אם לא חסב שלוש לא יותר גרוע. בפרט היום לצערנו אלה שיש כאלה רפורמים היום, מיליונרים עשירים, שהם מנסים להחזיר לציבור של הירעים מאחורי, מהדלת האחורית דברים, לשנות את הדרך של הציבור שלנו, את הדעה ואת ההשקפה ואת ההנהגה בכל התחומים, ומשקיעים המון כסף, מיליונים. זה לא פשוט. אפילו הדרדעה לצערנו, שחשבנו זה מאחורינו, זה לא כל כך פשוט. זה ישיר עקבות לצערנו, היום אפשר לראות עקבות שלהם גם אצל אשכנזים וספרדים, שמושפעים מדרדעים. זה כבר לא בתחום התימנים. זה לא כל כך פשוט. בכל אופן, כן, טוב, אז אין זמן עכשיו לראות את מה שהוא הביא פה מעדות יוסף, מהשבע הקודש, הגאות יש מחלין. הזמן קצר, אז אולי אם יהיה לי זמן בשיעור הבא. מה שחשוב זה מה שנוגע לימי החנוכה שבאים עלינו לטובה. בצערנו, בעוונותינו הרבים, עדיין לא התפטרנו מהקורונה. ויש מקומות שמתפללים בחצרות של בית הכנסת. יש מקומות שמתפללים בגנות או בפתחי הבתים, כן. ששואלים על העניין של הדלקת נרות חנוכה, יש לזה דין של בית הכנסת. בית הכנסת הרי נהוג שמדליקים בברכה. האם כשמדליקים במקום שהוא לא בית הכנסת קבוע, רק עכשיו, ברגע המצב מתפללים שם, האם זה נחשב? למעשה מה שנראה, שזה, הרי ידוע שיש כאלה סוברים שאפילו במקומות של התכנסויות, נגיד באולם חתונה, או כל מקום שמתכנסים אנשים, שיש ציבור של אנשים שם, זה פרסום הנס. יש כאלה שסוברים שכל מקום כזה להדליק עם ברכה. יש דעה כזאת, וזה תלוי במחלוקת בראשונים, מה הטעם של למה בבית הכנסת מדליקים. אז יש דעות שזה אין של פרסום הנס. אבל יש כאלה אומרים לא, שזה מקום של הדירה של החזן, כמו שכתוב, אובי על האורחים, כמו שחזר תקנו קידוש לאורחים. אז יש אנשים שאורחים, אין להם בית להדליק, אז הם מדליקים בבית הכנסת כמו שעשו קידוש. ואז דנים, הם בטל הטעם, בטל התקנה. יש כאלה אמרו, זה זכר למקדש. בבית המקדש ידליקו. אז גם בבית הכנסת זה מקדש מעט. מקדש מעט, בואי לנו מקדש מעט. אז לכן, אז לפי הדעות, אנחנו חוששים לדעות האלה שאומרים שזה זכר למקדש. ואז אם כן, אז עכשיו, אז אם כן יוצא, יש רק בית הכנסת. מקום אחר של כינוס ציבורי, מקום של כינוס ציבורי, כתבתי את זה בשביל אנחנו קבוצה הרבה הערות, מקומות של, שמתרכזים ציבורי, אמנם יש ציבור גדול, יכול להיות הסיפה גדולה, עשו איזה, כן, איזה, להדליק שם עם ברכה זה לא פשוט. כי מה שכתוב, מה שמובא בפוסקים, זה בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה דומה את בית המקדש. אז תקנו משהו דומה לזה. המקומות האחרים, אפילו שהנס מתפרסם, אפילו יותר מתפרסם, שמה זה לא לתקן, כן? הכי הרבה הם רוצים, בשביל לפרסם את הנס, ידליקו בלי ברכה. אפשר להגיד את הנר הללו, אפשר לעשות, אפשר משהו לפרסם את הנס, לא חייב דווקא שיהיה עם הברכות. עניין של ברכות זה שינוי מהמלווה. אבל, אז יוצא כך. אז אם מתפללים במקום שהוא לא בית הכנסת, אז ורוצים, לא חייבים להדיק בך. אם רוצים להדיק, אפשר להדיק בלי ברכה. רק כמו שאמרנו, אפשר להגיד דברים מסביב. הנרות הללו, מדבר של חנוכת הבית, מה עשו לישועתי, יוהסל, יונה חכה, אפשר לשיר לשביל החנוכה כדי שיהיה לתת לעניין, לרומם את העניין, להדגיש, להבליט את העניין. אבל יש כאלה מתפללים בחצר של בית הכנסת, זה מסתבר שאם חצר של בית הכנסת, זה שזה כמו דין לבית הכנסת. אם מתפללים ממש סמוך לבית הכנסת, אבל בחצר של בית הכנסת, לא בתוך בית הכנסת, זה נידון כבית הכנסת, מעין מה שאמרנו לגבי ברכה מעין שבע. ברכה מעין שבע זה לא בדיוק דומה, כי שם זה בגלל שהמאחרים הגיעו לשם. אבל מסתבר כך, וסימון אחר, יש נוסחאות בעד הניסים, אנחנו לא אומרים את זה. והדליקו נרות בחצרות קודשיך. כן, הדליקו נרות בחצרות קודשיך. אז דנים בזה, מה זה הדליקו נרות? איפה הדליקו? מדליקים את הנרות בחצר, מדליקים בתוך בית המקדש, בחצר הדליקו, לא בחצרות. טוב, אז יש בזה כל מיני פירושים, אבל יש כאלה אומרים, לא, יש מביאים ראיות שהחצר הכוונה על היכל עצמו. שככה יש רד"ק בספר תהילים, בחצרות בית אלוהינו, שזה, אבל לא משנה, גם אם לפי פשוטו שזה בעזרה, אז בכל אופן זה ראיה שגם החצר של בית הכנסת, אני לא אומר ראיה, זה אסמכתה, רק בתור אסמכתה לזה, אבל אז חצר בית הכנסת אם מדליקים, אז מדליקים עם ברכה. מקומות אחרים שאם רוצים להדליק, שם צריך להדליק בלי ברכה.
לא דווקא חצר, אפילו חצר סמוכה, שכמו שעבר, אם הגיעו לשם זה בסדר. למשל, נגיד אין חצר לבית כנסת, ויש שם למשל כמו מבוי כזה, ומתפלים שם סמוך
לבית כנסת. לא, לגבי ברכה מעין שבע, כן. כי יגיעו לשם. אבל פה אני דן לזה שיש לזה של בית הכנסת. אז אם זה לא צמוד לבית הכנסת, זה לא חצר של בית הכנסת, זה עלה לבית הכנסת, לא.
אם מתפנים במקלט ועולים למעלה, זה לא, איך נדיר את זה?
מקלט, זה המקלט של בית הכנסת?
המקלט, המקלט זה
בית כנסת. אין זה המקלט של בית הכנסת?
לא, המקלט הוא הבית כנסת,
כבודה. הבית הכנסת הוא המקלט?
כן. עכשיו,
עכשיו, לא, אבל כל השנה מהו?
כל השנה מתפנים שם, ועכשיו עולים למעלה לחצר העליונה. זאת אומרת, איך אני דן את זה?
אם זה נחשב החצר של המקלט,
לחלק
אם זה נחשב, אם זה נחשב,
מהגזריו. זה חלק מבית יעקב, זה לא חלק של
הבית כנסת. אם זה לא מקושר עם בית הכנסת, לא. לגבי נרות חנוכה, לגבי ברכה מעין שבע, כן.
למרות שכל התקופה מתפנים שם.
כן. אז זה בית הכנסת הערי, אחר כך זה יסתפצל.
אם זה לא ממש חצר, אז לא. אבל הם רוצים להדליק את זה בחצר, בחלון לבית הכנסת בפנים. אז כאילו
אחד ייכנס
לשמש ויברך, וכולם
נמצאים
בחוץ.
אבל
הם רואים
את זה.
הם רואים, החלום,
החלום. עוד יותר טוב.
זה אפשר. אפילו שזה לא חצר.
אפילו שזה לא חצר, זה
כאילו. העיקר זה בבית הכנסת, הם כאילו שייכים לשם. מקושר המשך. יש אותם שרואים את המנורות מחלונות אחרים. פעלים בחצר, אז יש פחות מסומנס מבתים אחרים.
רואים בתים אחרים. בסדר. טוב. כן. נהיה ברכה בפן, אברהם וסוג ויעקב, מחבר ומתוכים וכל הגיל וסוג ושבוע, דולה וברך את כל הכל 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 ידולים ודנים, הם ובני עמו שם, וכם מידי העם, ועד לברך וישמר לך יעריך את המאה, ריבי בורוק, בן זוכר וסבר ישיר, נדע וכל התורה. לכן הרב מתיתיהו דחבש בן יוסף, ונבט מסום מרמת אברהם, וסלחת אלבים. וכן הילד יוסף בן הרב משה, ו...
שי בן אוהל.
שאול בן?
שי.
שי בן אורי.
אורלי.
וכן שאול בני, וילדיו, יהודית, ואלחנן, נעמיר, סיביה, וכל
הרשימה.
נפנית. וילדים של דקל ענקי, וכן כולם וילדיהם, כל משפחותיה. כן ברוך הוא יוצא מברך, מברך מעשה עליהם, מברך תורו בנת וגוסרם. יזר בואו לבניהם, וחתמו תורו בנת וגוסרם, וברוכים מלא כל מישהו לבואו לברך העם לדובר. וכן הכל עדם וברוכים לדובר, ואין היית מלא ויחייה, ובשר בואו לבית ונבן ושלום.
יש בלב שישי שיעור לבחורים מיוחד.